ביקשו שהשיעור יהיה לרפואת יוסף בן זוהרה, אליס בת לאה, וירה רחל בת כמיסה. עזרת השם, בתור שאר כל חולי ישראל. רפואת הנפש, רפואת הגוף. חודש טוב לכולם, חורף טוב לכולם. שבעזרת השם נשמע בשורות טובות, ישועות, נחמות מכולכם. שנזכה בקרוב לראות את כולכם בישיבה, תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם. אנחנו ממשיכים, ברוך השם, בחורף ללמוד בבא מציע. בבא מציע יש הרבה אגדות, אגדות חז"ל, ועסקנו בחלקן בעבר הרחוק, כשלמדנו פעם בבא מציע לפני הרבה שנים. הפרק שהוא הכי רווי באגדות זה פרק שביעי. פרק שביעי שבא המציע הוא פרק כמעט כולו אגדות. אגדות מופלאות מאוד, מאוד מיוחדות. ואחת האגדות שעסקנו בהן בעבר, הרחוק, וחשבתי לחזור שוב לקראת תחילת זמן חורף, זה אגדה מפורסמת על רבי חייא. רבי חייא, תלמידו הגדול של רבי יהודה הנשיא, מתואר בגמרא בדף פ"א עמוד ב' כמי שמעלתו שווה למעלת האבות. שם מסופר שרבי יהודה הנשיא היה לו חברותה עם אליהו הנביא, ואליהו הנביא לא הגיע לחברותה. והתברר שאליהו הנביא התעכב, כי הוא העיר את האבות הקדושים להתפלל על עם ישראל. והוא העיר את אברהם, נתן לו ידיים, חיכה שיסתיים להתפלל, החזיר אותו חזרה, אחר כך יצחק, אחר כך יעקב. ואולי יכול, אסור לו, לזמן את שלושתם ביחד, כי זה כבר יביא את הגאולה ועוד לא הגיע הזמנה. טוב, כל זה מספר אליהו הנביא לרבי יהודה הנשיא, ושואל רבי יהודה הנשיא, האם יש דוגמתם בעולם? האם יש בדור שלנו מישהו שהוא כמו האבות, שכוח התפילה שלו על כלל ישראל הוא כוח תפילה כזה אדיר? והתשובה של אליהו הנביא אמר לו, כן, יש את רבי חייא. רבי חייא ובניו, כוח התפילה שלהם, אי אפשר לעמוד כנגדו. הם כמו אבותינו, כמו אברהם, יצחק ויעקב. בזמנו דיברנו על ההשוואה הזאת בין רבי חייא לאבות, אבל רבי חייא משתבח בו רבי ואומר, כמה גדולים מעשה חייא. כמה גדולים מעשיו. מה היה עושה רבי חייא? גמרא מספרת, לפעמים רבי חייא ורבי חנינא היו מתווכחים. היו מתווכחים בלימוד. וכשהם היו רבים באמת על התורה, והיו מרגיעים לרגעים שאלה, רגעים קשים של התנצחות. אז רבי חנינא היה אומר, רגע, אתה מתווכח איתי? אתה יודע מי אני? איך אתה מעז להתווכח איתי? אם אני אהיה בדור שתשתכח תורה מישראל, אני כזה פלפלן גדול וכזה בעל סברה שאני אחזיר את כל התורה בפלפולים שלי. בעד דידי קמינצת. ואמר לו רבי חייא, אני אל תתווכח איתי, כי אני בכלל מונע את זה, שלא תשתכח תורה מישראל. אני יותר גדול ממך, כי אתה גדולתך זה לרפא חולים, אני בכלל אמנע שלא יהיה תשתכח תורה מישראל. מה עושה רבי חייא שלא תשתכח תורה מישראל? מה יבידנה? רבי חייא היה הולך וזורע פשטן וקוצר את הפשטן וטובה ממנו חוטים. מהחוטים שהוא היה טובה הוא היה מכין רשתות חזקות. עם הרשתות הוא היה צד צבעים, צבי. שוחט את הצבי. ומהאור שלו מכין ספרי תורה כותב ספרי תורה, משניות, כותב. ולוקח את הבשר המשובח של הצבי, ומכין אוכל טעים, ומחפש מקומות שיש ילדים עזובים, שאין מי שמגדל אותם לתורה. שאין מי שמגדל אותם לתורה ויראת שמיים. מאכיל אותם באוכל הטעים והם באים, ומתחיל ללמד אותם. עד שהם לומדים ומלמדים אחד את השני כבר, ואז הוא עובר לכפר הבא וליישוב הבא, וככה הוא רגיל לעשות. ככה אני דואג שלא תשתכח תורה מישראל. כמה גדולים מעשיכיה בכמותם ואיכותם, ובזכות זה תפילותיו עולות ומתגשמות, כמו אבות, כמו אבותינו הקדושים. יש הרבה הרבה מה לעיין בהגדה הזאת, אבל חשבתי בפתיחתו של זמן חורף של בבא מציע להביא דברים שכותב רבנו יוסף חיים מבגדד, הלא הוא הבן איש חי, בהגדות שלו על הש"ס, בפירוש שלו ספר בן יהוידע, שהוא הרבי יוסף חיים מבגדד, כל הספרים שלו זה על שם בניהו בן יהוידע, הוא היה שורש נשמתו משם, אז קורא יש לו ספר בניהו, יש לו ספר בן יהוידע, יש לו ספר בן איש חי, שזה נאמר על בניו בן יהוידע, יש לו ספר מקבציאל, יש לו שו"ת רב פעלים, כל מה שנאמר בספר שמואל ב' על בן יהוידע, כל הפסוקים, הכל, זה הספרים שלו. קשה, למה רבי חייא זרע פשתן, קצר אותו, טבע רשתות, צד צבאי, בסוף מה אתה רוצה? לאסוף ילדים ולתת להם אוכל טעים. תלך לשווארמה איציק, פלאפל, מוישה, לא יודע מה. תזמין 30 מנות. תזמין, תביא ילדים. תגידו, יש על האש, יש פיצה, יש זה. תבואו כולם, ניתן לכם זה. תעזבו להם, תחבר אותם לתורה. בשביל מה כל ההתעסקות הזאת? זאת אומרת שהנושא פה שעומד על הפרק, זה שאלה חינוכית. עוסקים עכשיו בחינוך. וללמד תורה לילדי ישראל, ילדי תורה בכלל. והשאלה הגדולה היא, איך גדלים בתורה? איך צומחים בתורה? גם בתור ילדים וגם בתור מבוגרים. מה, איך גדלים בתורה? אומר הבן איש חי, שרבי חייא בא ללמד, מוסר השכל, מה זה לימוד תורה? כי למשל, יאמר אדם, למה אני צריך ללמוד תנ"ך? שמה אני צריך ללמוד תנ"ך? לא, זה לא נפקא מינה. נפקא מינה למעשה ללמוד תנ"ך, חומש ונביאים, כתובים. מה? זה לא נפקא מינה, מה זה בסוף צריך לדעת הלכה, מה לעשות? מה יצא לי מזה שאני אלמד תנ"ך עם רש"י ופרשנים? מדרשי ההלכה, ומלבים, וזה, אגדות, בשביל מה? חוץ מזה, בכלל, למה ללמוד משניות? גם בזבוז זמן, עוד משניות. כי בין כה אי אפשר לפסוק הלכה ממשניות. וזה לא למה יישא. אז גם בזבוז זמן, בשביל מה להשקיע את כל... בסוף אני צריך להיות תמיד חכם, שיודע הלכה ויודע מה לעשות. והכי בזבוז זמן זה לימוד גמרא. למה אתרח ללמוד גמרא? למה לתרוח בפלפול הגמרא? אלמד ההלכות הפסוקות במילים קצרות שאומרות דין זה כך ודין זה כך. אני אלמד בן איש חי. אלמד רק בן איש חי כל היום וכל הלילה. אדע מה עושים, הלכה למעשה. זה אוסור, זה מותר, זה כשר, זה פסול, זה טמא וטהור. בשביל מה נלמוד ש"ס? ופלפולים, ומה ללמוד משניות, ותנ"ך. תביא לי את הסיכום, את השורה האחרונה, את תמצית העניינים, גם בעולם האמונה אותו דבר. למה ללמוד בעמקות, מהר"ל, ומורה נבוכים, ואת כל הפרקים הארוכים של הכוזרי? תגיד לי, י"ג העיקרים של הרמב״ם, תן לי תמצית של יסודות האמונה בספר הכוזרי, סכם לי את... תקציר משנתו של הרב קוק, מה, יש קורס מזורז, תן לי איתם את היסודות העיקריים, יסודות העניינים, אני שמעתי ככה כמה שיעורים, יסודות משנתו של הרב קוק, מספיק, אני צריך לקרוא את כל הפסקאות, לשבור את השיניים, לקרוא את כל הכוזרי, לקרוא את כל המורה נבוכים, תן לי את תמצית העניינים, הבנתי, ואני מוכן לחיים. באמת דברים אלו טעות הם. ופה מדבר רבי חייא כמחנך, כאיך מגדלים אנשים, איך מצמיחים אותם בתורה. טעותן, צריך ללמוד הרבה תנ"ך ולהתמיד, וצריך ללמוד הרבה משנה, וצריך ללמוד הרבה גמרא, וצריך לדמות מילתא מילתא ולהבין דבר בתוך דבר. לכן רבי חייא, כשהוא בא לילדים, הוא היה אומר להם, ילדים יקרים, אתם יודעים מה אני מלמד אתכם עכשיו? שהוא היה מביא להם ספר, הוא אומר, הספר הזה, אתם יודעים, אני זרעתי פשטן. הוא מספר להם על זה. אני זרעתי פשטן. ואני אחר כך קצרתי אותו, הכנתי רשתות. עשיתי את כל הדרך, הכל, את כל השלבים. אני לא, תבינו, אני, ובסוף גם יש אוכל, ובסוף יש גם הכל. לדמד את הילדים, שצריך להתחיל מהעסק הראשון. הוא לא קנה חוטים בשוק, והוא לא קנה אורות של צבעים מוכנים. בשביל מה אתה תורח לצוד, לשחוט, לעבד? כל זה בא ללמד את דרך הלימוד, שצריך ללמוד המקרא היטב, והגמרא היטב, אף על פי שהגמרא ארוכה מארץ מידה, ויש יגיעה רבה בפלפולה. ויאמר, נו, טוב לנו ללמוד דברים קצרים להלכה. לא נכון. כי לא די לנו ללמוד הוראת הדינים מהשולחן ערוך. יבוא יאמר, למה צריך ללמוד את כל הגמרא עם ספרי הראשונים שמפלפלים, את הרמב״ם, את הבית יוסף, בשביל מה? יש לי שולחן ערוך. בסוף הוא מסכם את הכל. לא נכון. כל זה עמל גדול. אם כן, עמלה של תורה, גדילה בתורה, בדרך החינוכית, יש פה שיטה חינוכית. כי התורה היא לא רק מה עושים, ולא רק טוב בשורה האחרונה מה חושבים, ומה, איך מתנהלים. תורה זה תהליך צמיחה ארוך. תורה זה תהליך צמיחה ארוך. של כל רבדי האישיות. ובכל חלק של התורה, הוא פונה לרובד אחר בנפש שלנו. יש חלק של תורה, שבא להחיות ולרומם את הרובד הזה של האישיות. ויש חלק אחר שבא לרומם את הרובד הזה, בנפש, בשכל, ברגשות. המטרה של לימוד התורה, זה להביא חיים. להצמיח ולקדש ולרומם ולטהר את כל מכלול האישיות. דברי תורה הם חיים. הם באים להפך את הנפש, להצמיח אותה. וכשהוא רואה ילדים בלי תורה, אז הוא יוצא מגדרו רבי חייא. יוצא מגדרו לא בגלל טוב, הם לא יודעים מה לעשות. אז בואו נגיד להם, תראו חבר'ה, שמירת שבת עשו ככה ככה. הנפש. הרצונות, המחשבות, הרגשות, האישיות שלהם. צריך, אי אפשר לדלג. יש רבדים בנפש שלנו שרק התנ"ך יכול לתת. רק מי שיקרא את התנ"ך וילמד אותו, יש בתוכנו בחינות באישיות שלנו, של בני אברהם, יצחק ויעקב, שרק שלומדים את התנ"ך, אז הם צומחות ופרחות. ויש בתוכנו חלקים באישיות, שרק כשאנחנו נלמד מהר"ל, הם יצמחו ויפרחו, וצריך לעבור את כל הדרך. בכלל, האדם לא בנוי בצורה של סיכומים של תמצית. אנחנו לא בנויים ככה בחיים. אנחנו, בני אדם, החיים שלנו מתפתחים בצורה אחרת. כל דבר אנחנו צריכים לחוות בתהליכים ארוכים. הילדות היא תהליך. בכל שלב בחיים הוא תהליך. אנחנו לא מתמצתים, מסכמים. טוב, אתה עכשיו בגיל ההתבגרות, אדם נכנס לגיל ההתבגרות בגיל 13, תקשיב אדוני יקר, אתה גיל ההתבגרות. טוב, מה הסיפור שלך? בסוף אני אסביר לך. אני אומר לך בתמצית, מה כל הסיפור של ההתבגרות? אתה בעצם צריך להשיג את זה ואת זה ואת זה, זה מה שאתה מטריד אותך, זה הנושאים שאתה אמור להגיע אליהם. נו יאללה, תקתק את העניינים, זה התוצאות שאתה אמור לקבל מגיל ההתבגרות. יאללה, נו, הבנו את התמצית, מה, למה אתה מורח את זה 8 שנים? במקרה הטוב. אין מה לעשות. זה תהליך שאדם צריך לעבור. אדם צריך לצמוח, לגדול בתוכו. וכן הלאה בכל נושא ונושא. כדי שהדברים באמת יהיו שלך וחלק ממך, ובניין האישיות שלך והנפש שלך, צריך לעבור בפנים. הכל צריך לעבור דרכך. כשאנחנו לומדים את כל חלקי התורה, אנחנו בונים את כל הזהות שלנו. הולכים ומתחנכים. להתחנך זה לא רק שאנחנו ילדים, אנחנו מתחנכים תמיד. גם בגיל מבוגר, אדם ממשיך להתחנך. כמו שאומר לנו שלמה בספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, זאת אומרת שהוא ימשיך להתחנך. ימשיך להתחנך גם כשהוא זקן. גם אדם זקן צריך להמשיך להתחנך. חנוך לנער על פי דרכו. אברהם אבינו היה זקן והמשיך להתחנך, ולחנך את עצמו וללמוד ולהתחנך ולהיבנות. בגיל מאוד מבוגר, בגיל 100, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה, הגיע הזמן להתחזק, צחי, תלך לפניי ויהיה תמים, בוא, תעבוד קצת על התמימות, בוא נעבוד איתך על נושא התמימות. הוא כבר ב-100, כן, בוא, תשמע, צריך אני רוצה שתעבוד על התמימות, אני רוצה לחזק אותך, בוא תיקח מצוות ברית מילה. בגיל 100, כן. הרבה, צריך להמשיך לעבוד. כמה, כל הזמן אנחנו צריכים להתחנך. אנחנו לומדים תורה כדי להתחנך. ואנחנו תמיד נלמד את התנך עוד פעם, גם מי שיודע תנך ילמד עוד פעם את התנך. וגם מי שיודע שס משניות, ימשיך עוד פעם ויעיין ויחזור ויפלפל. וגם מי שלמד מסכת בה מציע כבר כמה פעמים, עוד פעם הוא לומד את המסכת הזאת. ועוד פעם מעיין בה, ועוד פעם מתלבט איתה. ועובר איתה את התהליכים, את השונים, ואת אהבה מינה, ואת המסקנה. כי צריך לחנך ולהתחנך. ועוד פעם סברה. ועוד פעם הוא נפגש עם אותה סברה שהוא נפגש כבר לפני כמה שנים. אבל פעם זה יהיה מגיל אחר, עם מימד אחר, וזה יבנה משהו אחר באישיות שלו. דברי תורה צומחים איתנו ומצמיחים אותנו. כמה צריך להשקיע זמן בלימוד מעמיק, וכמה צריך להשקיע זמן בלימודים שהם פחות מטרתם העמקה, יותר מטרתם צבירת ידיעות שונות. הכל חשוב, גם צריך לצבור ידיעות וגם צריך להתעמק בלימוד. גמרא בסוף פרק שני של בבא מציע עוסקת ב מערכת היחסים שבין משנה לתלמוד, ואומרת, עבר רץ למשנה יותר מן התלמוד. פלא, לכאורה מפורש פה, שאם אדם יש לו ללמוד משניות, שזה ידע כזה, של ידע כזה שצריך ידע זמין, ותלמוד זה לעיין בגמרא ולהתפלפל, כתוב פה לעולם, ורץ למשנה יותר מן התלמוד. זאת אומרת שרוב היום צריך לרוץ. אדם יש לו במדף משניות או גמרא, כתוב ורץ למשנה יותר מן התלמוד. אומר רבן יהוידע, רבי יוסף חיים בגדד, לא הבנת. אתה לא יודע לקרוא דברי חז"ל. מה זה רץ? הכוונה, את מה מריצים? זה הכוונה רץ. את מה מריצים? את המשניות. לימוד המשניות, כלומר ההלכות הפסוקות, המשניות, בגרסה, זה במהירות. אתה כל יום תרוץ קצת, תרוץ על כמה פרקים, תרוץ על כמה משניות. נגיד, אדם, יש לו זמן, יש לך כמה דקות, תרביץ כמה, תרוץ על זה. כך הלכות פשוטות, דינים, משניות פשוטות שאתה מכיר, תרוץ על זה. מה שאין כן התלמוד, בסברה צריך להיות מתון. כשלומדים גמרא, אי אפשר ללמוד להריץ. מה זה לא? צריך ללמוד מתון. כי כל העניין פה זה הסברה. סברה לא מתפתחת ככה. סברה צריך לקרוא ועוד פעם לקרוא ולהסתכל ולהתבונן. זה לוקח זמן. למה זה לוקח זמן? כי זה סברות. בסברות צריך ללמוד מתון מתון ולא להתנהג במרוצה. אומר רבי יוסף חיים בגדד, שיש חלקים בתורה שמתאים להם העריצה, ויש חלקים בתורה שלהפך. מתאים להם המתינות ולתת להם הרבה זמן. כמו שבאישיות שלנו. יש נושאים שצריך לעשות במרוצה, שבשביל זה יש לנו את הנטייה הזאת להריץ. ויש דברים שצריך לעשות במתינות. אנחנו רואים, יש נושאים שבהם אדם למרח עליהם, לעשות אותם ביותר מדי מתינות והתעסקות, זה רק מסבך את העניינים. צריך להזדרז בהם. כי זה לא, זה צריך דווקא המהירות והאינטנסיביות, זה דווקא מה שיביא ברכה. ויש דברים שלהפך, צריך פה לחשוב הרבה, להיות מתונים ולאט לאט, ועוד פעם ועוד פעם, ולהסתכל על זה. תלוי איזה נושאים בחיים כאלו וכאלו. ורץ למשנה, ובתלמוד להפך. בתלמוד אומרנו רבי יוסף חיים מבגדד, צריך להיות בו מתון מתון, ולא יתנהג במרוצה. אם כן, כל מי שיש לו את האפשרות לגדול בסברה, הוא העיקר. אומר הבן יהוידע, שהעיקר זה ללמוד את הסברה. כל לימוד הגמרא הוא הסבורי מסבר. וזה עיקר הקבלה של הנשמה מהר סיני. כך הוא אומר, עיקר מה שאדם קיבל מנשמתו מהר סיני, זה הסברה של לימוד הגמרא. וזה הדבר העיקרי. זה חלק שקיבל הנפש הזה מהר סיני. אז עיקר מה שקיבלנו מסיני, כך הוא אומר, זה מה שהנשמה שלנו קיבלה מסיני, זה את כוח הסברה. ואדם צריך לרומם את נשמתו, לקדש את רוחו, והעיקר זה בכוח הסברה. להגדיל עוד ועוד את כוח הסברה, במתינות, בנחת, בעיון, בעמל, עמל הסברה. לעולם הווה רץ למשנה יותר מהתלמוד, התלמוד כוחו של סברה. אז אם כן, יש לנו פה גם הדרכה של רבי חייא, שצריך ללמוד את כל חלקי התורה. את כל החלקים של התורה, לאט לאט, לאט לאט במובן הזה, לא לדלג על אף חלק מהתורה. צריך ללמוד גם מקרא, וגם משנה, וגם גמרא, וגם הכל. צריך ללמוד כל ואת כל, צריך את כל הדרך. לא תקצירים, ולא תמציות, ולא סיכומים. שמעתי מהראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, ששמעתי ממנו שיעור, יצא בחריפות על זה שאנשים לומדים למבחני רבנות, ככה הוא שמע, שקוראים סיכומים, ורק לפני, רק זה מה שעושים. לוקחים מחברת, האדם ניגש למבחן הלכות שבת, הוא לא למד מסכת שבת, בית יוסף, ראשונים, אחרונים. הוא לוקח, יש לו מין חוברת כזאת סיכומים שמישהו עשה, בעל חסד אותו אדם, באמת איש טוב עשה חסד, כתב תמצית, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, כמו להבדיל סטודנטים באוניברסיטה, היו סטודנטים שלא היו בכל השיעורים כל השנה, אז הם מקבלים בסוף תקציר כזה, לומדים, הם ניגשים למבחן. אמרתי, מה זה? הוא אומר, הוא יצא בחריפות, אומר, מה זה? זה לימוד תורה? לומדים, אומר, מסתכלים בפנים, אומר, תקרא תשובות של הרב שלי, הוא דיבר על אביו, זכר צדיק לברכה, תקרא יביע, אומר, תראה מה קורה שם. תראה איך הרב עד יוסף קורא, איך הוא פותח נושא בהלכה. איך הוא קורא תשובות, מתפלפל עם הקורא תשובה, דן, מביא ראייה מפה, מקשה, מתרץ, עוד, זה. חי את הלימוד, תחיות. הוא, אתה לומד שולחן ערוך, מצוין. המפרש הזה אומר ככה, רגע, אבל אפשר לדייק מפה, והוא, וזה איך זה מתאים, ותלמד את בית יוסף בפנים, ואת הגמרות, ותעיין, ותקרא תשובות של גדולי ישראל, תשמש אותם, תקרא את כל התשובה. הוא אומר, אל תקרא לי את הסוף של התשובה. שמה שכתוב, יש שאלה, טוב, מה התשובה, מה הסוף? אומר, זה התשובה. אומר, לא, שורה אחרונה. אומר, לא, מה זה? ככה לא גדולים בתורה. אומר, הוא ספר, אני עובר על הספרים של אבא שלי, שהרב עובדיה יוסף, אומר, אתה רואה כל השוטים, הבקיא בכל השוטים. אומר, כל השוטים אתה רואה בשוליים של השוטים, מלאי נערות. של השוטים, נודע ביהודה, כל השוטים, אתה רואה שהרב עובדיה עובר, כל אחד, שלא היה רע מפה, קושייה, תראו, אתה עובר על כל השלבים. קוראים תשובה, לומדים, לא, כמו גמרא. קוראים, לומדים רשב"א, עוברים על כל השלבים, תוספות, עוברים על הכל. כי האדם צריך לזרוע את הפשטן, ולגדל אותו, ולקצור אותו, ולהכין את החוטים, ולטוות את הרשת, ללמוד את כל החלקים של התורה. אותו דבר בלימוד תנ"ך, צריך ללמוד את כל התנ"ך. טוב, תן לי תמצית של ספר זכריה, מה הקטע של זכריה? מה הסיפור שלו? תגיד לי, בגדול, מה אומר, מה עיקר העניין שלו? אז תיכנס בפנים, תיכנס כולך בפנים, תהיה שם בפנוכו, תחיה אותו, אתה רוצה להיות תמיד חכם, אתה רוצה לגדול בתורה, הכנה למשניות, וככה גם בגמרא, וגם באמונה אותו דבר, תיכנס, תלמד, תיכנס לתוך הראשונים, לתוך גדולי ישראל, תוך משנתם, תלך, תלמד, תעיין, תגדל. ויש זמנים שאדם אומר, טוב, אני צריך, יש לי זמן קצר עכשיו, טוב, בוא תריץ עכשיו משהו. אדם יש לו זמן קצר לעניין מסוים, טוב, תריץ. יש לו 10 דקות, טוב, אני לא צריך לפתוח סוגיה עכשיו ב10 דקות. אבל לגמוד 4 משניות, אני יכול ב10 דקות. נו, אז תריץ 4 משניות. יאללה, שריך. יש לי 5 דקות בסוף תפילת שחרית. אני לא יכול עכשיו לפתוח סוגיה. בסדר. אבל ללמוד כמה סעיפים בשולחן ערוך, אתה יכול להריץ. תריץ כמה סעיפים בשולחן ערוך, אשריך. אבל שהלימוד המתון, שאדם לומד במתון, צריך להיות בסברה, וזה העיקר. שאדם לומד במתינות, לומד בסברה, בזה הוא משקיע את הזמן הגדול, הזמן הארוך שלו, להשקיע במה שקיבלה לשמתו מהר סיני. אנחנו בתקופה מאתגרת, תקופה של הרבה טלטלות, הרבה מסגרות, הרבה סדרים מתעררים, הרבה כללים של חיים שהתרגלנו אליהם. אנחנו מקווים שבעזרת השם בקרוב, הקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה לחכמים ותבונה לנבונים, ולמצוא את התרופה הטובה הנכונה ואת החיסון הנכון, ו... ייתן כוח בעזרת השם לרופאים ולחולים לצאת בשלום מכל הניסיון הזה. אבל חובתנו בעת הזאת, אנחנו, מי שיודע לעסוק ברפואה, שעסוק ברפואה. מי שיודע לעסוק במחקר, יעסוק במחקר. מי שכרגע לא רופא ולא עוסק במחקר, חובתנו בעת הזאת להרבות בחיים. מרבה תורה, מרבה חיים. אם חסר חיים בעולם, צריך להרבות חיים. כי אם מוצאי, כי אם חם מקור חיים, תורת חיים, ככה התורה נקראת, כי הם חיינו, התורה כולה נקראת, נקראת אהבת חיים, תורת החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותום חיה מאושר. כל כך הרבה ביטויים על התורה, שהיא מכונה חיים. וחיים הם למוצאיהם, ועוד ועוד ביטויים של חיים, שנאמרו ביחס לתורה. ו... אורך ימים במינה, בשמאלה ושוברי כבוד. התורה היא כולה חיים. חיים לישראל, חיים לעולם. ככה כתוב במדרשים, שהתורה זה חיים לעולם. ולכן מי שיכול עוד ועוד להגדיל תורה ולהדירה, להוסיף חיים. חסר חיים, תוסיף חיים. להוסיף חיים. להוסיף חיים פה, להוסיף חיים בעולמות, להוסיף חיים בכל מקום שרק אפשר. רבי חיה, בתוך חיה יש איזה חיות שם, רגל חיים, הוא רואה שחסר חיים. אז אפשרות אחת זה מה יהיה, בואו ננסה להתמודד עם חסרון החיים. אומר אני בכלל מהשורש יוצר שלא יחסרו חיים. רבי חנינה אומר לו, אם יחסור חיים אני בכוח החנינה שלי, אני אשקם את המצב. אומר לו, אני מביא חיים כדי שזה לא יהיה, בראש לפתור את זה. אני... שלא תשתקח תורה מזה, להרבות חיים. להרבות חיים מהשורש. התפללנו בראש חודש, חיים שתהיה בנו, אהבה תורה ויראת שמיים. זה נקרא חיים. חיים שתהיה בנו, אהבה תורה ויראת שמיים. התפללנו על החיים האלו, אנחנו רוצים לדבק בחיים האלו, כי הם חיינו, הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, וכל אדם שרוצה להציל את העולם מאתיו שנחש, מהמוות, ינסה עוד ועוד לדבוק בעץ החיים. לדבוק ועוד ועוד, להביא את החיים לנפשו, לרוחו, שלו, של ביתו, של כל ישראל, של כל העולם כולו. לדבוק ולעמול בתורה. התורה היא נמצאת לפני כולם. זה נכון שיותר נוח ללמוד תורה כשיש בית מדרש פעיל וחברותות והכל לפי כל מה שאנחנו התרגלנו. אבל כשמדובר על שאלות של חיים ונושאים של חיים, אנחנו לא מפונקים, אסור לנו להיות תלותיים. חיים זה נותנים הכל בשביל החיים, בשביל להגדיל את החיים, בשביל לעורר את החיים, בשביל להצמיע חיים. אנחנו לא מחכים שהתנאים יהיו התנאים האופטימליים ואז נביא חיים. חיים מביאים. מי שחס ושלום צריך לעשות החייאה, אז הוא לא אומר, תראו, ככה אני לא יכול לעשות החייאה, מצטער מאוד, פה זה תנאים, יש פה קוצים, אבנים, ברזלים, מצטער מאוד. אני, התחייה אני עשיתי בקורס, היה מסודר, היה שם מזרון, היה שם מזגן, ככה אני יודע לעשות החייה, אין דבר כזה. חיים, מביאים חיים, איפה ש... אנחנו חיים. ומי שמביא חיים לעולם, גדולה תורה שמביאה חיים לעולם, בכל מצב, בכל זמן, בכל עת, ככה, ככה, אומר הרמב״ם, שאדם לומד תורה, לומד תורה בכל מצב. אני, עשיר, חולה, עייף, לא חשוב. חיים. להביא חיים לו, להביא חיים למציאות, להביא חיים לעולם כולו. אשרי חלקכם, שאתם כל הזמן מרבים חיים, יצאנו מסוכות, חג החיים, לולב גימטרי החיים, אשרי חלקכם שאתם כולכם עסוקים בחיים ומביאים חיים לישראל ולעולם, כי זה עניינה של התורה, להביא חיים, לדאוג, פיקוח נפש, התורה כל הזמן דואגת לפיקוח נפש, לדאוג, זה ההלכה הכי חשובה, חי, וחי בהם, התורה דואגת שאנשים יחיו, רוצה, כולה טוב התורה, כולה טוב, כולה חסד, כולה רחמים, אומר הרמב״ם. היא רוצה שאנשים יחיו. למדת, אומר הרמב״ם, שמשפטי התורה חיים הם. לכן פיקוח נפש דוחה, ועושים הכל, הכל בשביל החיים. ולכן, כיוון שזאת התפיסה של התורה, הלכה למעשה, שהכל, הכל עושים בשביל החיים, ספק, 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 פיקוח נפש, תמיד, תמיד למען החיים. אז עד רבה, ככל שאנחנו יותר מקשיבים לתפיסתה של תורה, לדאוג לחיים, להיזהר, לשמר, לעשות את כל ההוראות כראוי בשביל החיים, זה רק מדרבן אותו עוד יותר, לעמול בתורה, לגדול בה, לשמוח בה, כדי להביא עוד ועוד חיים. נזכה בעזרת השם לדבק באישיותו של רבי חייא, שהצמיח תורה אצלו, אצל אחרים, הפיץ תורה ברבים, ותפילותיו נשמעו, בזכות זה התפילות מתקבלות. לדבק בדמותו של רבי חייא, רואים שזה כמו האבות, וכשהוא, כמעט הוא אמר מחיי מתים, ועצרו אותו ברגע האחרון. רבי חייא התחיל להתפלל שם, ואמר, למען אתה לאחיות מתים, מחיי המתים, עמד כמר להגיד את המשפט הזה, היה חזן, ועצרו אותו ברגע האחרון מן השמיים, כי אם הוא היה אומר את זה עם כל הילדים שלו, הוא היה מביא תחיית המתים של לפני זמנו. תראו מה זה הכוח הזה של תלמידי חכמים, שמרבים תורה בעולם, שהם התפילות שלהם מביאות חיים למציאות. כל מי שדורג שתתרבה תורה בישראל, כמה הם גדולה מעלתו כמעלת האבות. אנחנו מאחלים לכולכם הרבה נחת, הרבה שמחה, הרבה עלייה בתורה, במידות טובות, ביראת שמיים, שבעזרת השם נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. תעלו מעלה מעלה, ברכת השם עליכם.